חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. אחריותה של ממשלת ישראל למחדל השבעה באוקטובר היא מן המפורסמות שאינן צריכות ראייה. מתוקף היותה של הממשלה ונתניהו בראשה אחראים לכל המתרחש בתחומי השלטון, ובמדינה כמו שלנו ביטחון ישראל ואזרחיה בראש הרשימה. ועדת החקירה הממלכתית דרושה לנו לא כדי לקבוע את האחריות הזו, אלא כדי להצביע בדיוק על הכשלים שהביאו למחדל. אין בכך כמובן כדי להמעיט מהאחריות לכישלון הנורא של צה"ל והשב"כ וראשיהם, אבל בלי קשר למחדל ההוא, מתיחים תחופות בממשלה שהיא לא עושה שום דבר טוב, ובעצם לא עושה דבר בכלל. הם כמובן מתעלמים מעניין קטן, הכרענו את החמאס ואת חיזבאללה, הרגנו את דף וסינואר ונסראללה, וניצלנו נכון את נפילת המשטר הסורי, אבל בתחומים אחרים, מי שבכל זאת מנסה למצוא דברים טובים שהממשלה הזאת עושה, צריך רק לעיין מדי פעם בעיתון הארץ, וכמעט בכל פעם שהם מתנפלים על הממשלה, יש בכך ציון לשבח. למשל, היום הכתבה הראשית באתר עסקה בכך שהממשלת ישראל הורסת בנייה ערבית בלתי חוקית בשטחי בי, בשמורה ההסכמית במדבר יהודה. כשנתניהו העביר גם אותו לערפת בהסכמי וואי, הוא הוגדר שמורת טבע שאסור לבנות בה. הערבים צפצפו, סללו כבישים, בנו אלפי בתים, אפילו עיר חדשה אל מלכה ממזרח לבית לחם. הארץ מודה שאסור היה לערבים לבנות שם, אבל אומר ששנים רבות התעלמו ממשלות ישראל מהבנייה הזאת. ועכשיו, ממשלת הימין הקיצונית החליטה להרוס מה שאינו חוקי. אז מי ששאל מה הממשלה עושה טוב, זו התשובה. מישהו עוצר סוף סוף את ניסיונות ההשתלטות של הרשות הפלסטינית על שטחי ארץ ישראל. שכוח.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני מאיה זיוולף, בערב אני השוטרת הרעה. מחקר שנעשה בבריטניה בשיתוף ארגון הבריאות העולמי מצא שעיסוק באומנות ותרבות, כולל ביקור בתערוכות, הצגות והופעות, משפיע לטובה על הבריאות הנפשית והפיזית. גם השתתפות מזדמנת אחת לכמה חודשים יכולה להביא לשיפור בתחומים כמו הפחתת כאב, דיכאון, תלות בתרופות ואפילו דחיית הופעת דמנציה. בינתיים אצלנו יש מי שבוחר בייבוש תקציבים ממוסדות תרבות או בסגירתם בפועל. בחולון, למשל, שהרוויחה בעבר את מעמדה כמוקד תרבותי מרכזי, צפויים להיסגר כמה יוזמות ומוזיאונים ייחודיים, ביניהם מוזיאון יד להגנה, המרכז לתיאטרון בובות ומוזיאון הקריקטורה והקומיקס, שמושך אליו מבקרים מכל רחבי הארץ, מפעיל פעילויות חינוכיות ומשמש מרכז לאזרחות, אומנות ודמוקרטיה. גם התקציבים של מוזיאון העיצוב, היחיד מסוגו בארץ, מוזיאון הילדים ומוסדות נוספים, צפויים לקיצוץ דרמטי. המוזיאונים האלה מחפשים בית חדש בעיר אחרת, אך מישל קישקה, מבחירי יוצרי הקומיקס בארץ, מזהיר מתופעה רחבה יותר של עליהום על התרבות. לדבריו, מחפשים תרבות מטעם בכל תחום. ביקרתי עם ילדיי לא אחת במוזיאונים בחולון, וספציפית במוזיאון הקומיקס והקריקטורה. זו הייתה חוויה מהנה, מעשירה, מלמדת וגם מעוררת רגש ומחשבה. כל מה שהייתם מצפים שאומנות תעשה. סגירתו וסגירת המוסדות האחרים תהיה בכייה לדורות. החוקרים הבריטים מסיקים שהשקעה באומנות ותרבות היא חלק חשוב מסדר היום של בריאות מונעת, ושקיצוץ בתקציבי תרבות עלול להוות סיכון לבריאות של הציבור. יש לנו פה מספיק סיכונים לבריאות. הניחו לתרבות.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
שבוע טוב, מאיה.
שבוע טוב, אריה, מה שלומך? איך עבר עליך סוף השבוע?
נהדר. היה גשום וסגרירי וערפילים זחלו במורד ודי קלט, תענוג לראות.
אני צרכתי תרבות, ולכן בריאותי כנראה טובה.
כן, אני מסכים עם מה שאמרת. ראיתי איזושהי כותרת שאחד מהמוזיאונים החשובים בעולם פתח את שעריו כנראה חינם בפני סופרים ומשוררים כדי שישאבו השראה. וזה נכון שסוגים שונים של אומנות גם מעוררים יצירה נוספת. זה,
נכון.
וזה תופעה מדהימה, כלומר, את רואה ציור מהרנסנס, וזה מעורר רגשות וצורך ליצור דברים חדשים, אבל זה בוודאי נכון. ואני חושב שהזלזול הזה בתרבות הוא... אנחנו מקצצים מה שלא יורה או מה שלא יוצר מקומות עבודה. זה טעות חמורה.
נכון, נכון, באמת, אתה זוכר גם כמה דיברנו אז על תקציב הספריות, הציבוריות. בסוף זה משהו שצריך להיות מונגש לציבור, צריך לעודד את הציבור, זה לא צריך להיות רק משהו שאתה צריך לטוס ללונדון, לצורך העניין שם נערך המחקר כדי לצרוך תרבות, ואנחנו רוצים דור חושב ועשיר, ועשיר בידע ובדמיון, ואנחנו צריכים את זה. לגבי מה שאתה אמרת, באמת, גם חשבתי על זה שבאופן כללי קשה למצוא דברים טובים, לא רק שהממשלה עשתה, קשה למצוא דברים טובים בתקופה הזו.
אנחנו, כל פעם שאנחנו צריכים להיות שוטר טוב, מחטטים בעיתונים.
זה בדיוק אותו תהליך שגם אני עוברת, אנחנו מגיעים עד לעמודים האחרונים, לאלה, למודעות כבר, אתה מחפש, אולי משם, אולי משם תבוא הטובה. אנחנו תכף נצא לחדשות של השעה 5, ואחר כך נדבר גם על העניינים הביטחוניים, גם על העניינים הפוליטיים, וגם על משהו שוואלה, נחמד, אתה הצעת אותו היום לתוכנית, קראתי את הכתבה והוקסמתי.
מאזיננו הוותיקים יודעים שאני פריק של ארכיאולוגיה, אז כשמוצאים איזה חרס מעניין, אני קופץ עליו. זה באמת, כל אחד כזה יש לו סיפור, סיפור על מה היה בארץ הזאת לפני מאות שנים, אלפי שנים.
אז אנחנו עוד נשמע את הסיפור. חדשות ונשאו.
וגם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי לשידור איציק אהרון. את יודעת, כשדיברת על התרבות, נזכרתי בסיפור.
כן.
אבא שלי היה חבר של בגין, חברים עוד מפולין, מביתר שם, וכשבגין עלה לשלטון ב-77, אבא שלי הלך אליו וביקש ממנו משהו. הוא אמר, תראה, לתנועת העבודה יש 3-4 הוצאות ספרים. צריך הוצאת ספרים לתנועה הלאומית. בגין הסתכל עליו ואמר, אין צורך. בזה זה נגמר. סיפור קצר, אבל... זה לא, זה, מה שנקרא, המלחמה בתרבות לא התחילה היום, כן, כן. והיא לא אישית, אבל לא התייחסו לזה ביחס הראוי לדבר הזה.
הלוואי וזה ישתנה. תגיד, בתחקיר של עובדה של ספי עובד יצא לך לצפות?
כן, כן, ודאי, ודאי.
מה התחושות שזה עורר בך?
תחושות ש... לימדו אותי עוד פעם לא להשאיר טלפונים
שאני לא רוצה למחוק התכתבויות
שאני לא רוצה שיגיעו לאיזשהו מקום, אבל פה הטלפון כנראה נמסר בכוונת מכוון ולא לא בטעות. אבל לגופו של דבר יש לפחות על פניו סיבה לפתוח בחקירה, כי התרדת עד זאת עבירה פלילית. אז אני לא יודע אם המשטרה תפתח ביוזמתה, או היועצת המשפטית תורה לה לפתוח, אבל לפחות בדיקה צריכה להיות. האם זה יגיע לי למשהו פלילי? באמת אין לי כלים לשפוט, אבל על פניו נראה שצריך לבדוק. אבל בואי נתחיל לעבוד, בואי נתחיל בענייננו. נאמר שלום וערב טוב לחברת הכנסת מירב בן ארי, מיש עתיד, שלום.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב. אני מניחה שאת גם צפית בתחקיר הזה.
ברור, פיתי פה זעזוע עמוק. אין, לא יכולה להסביר לכם אפילו את התחושה שהרגשתי, אבל זה היה פשוט נורא.
למה? אלו הדברים נכתבו אלף פעם קודם.
תראה, את חני, זכרונה לברכה, הכרתי שהייתה עם נתניהו, שהייתי בכנסת ה-20. והם כל הזמן הייתי רואה אותם יושבים בפרסה, אתם יודעים, מאחורי המליאה, אריה, לכיר את זה טוב.
כן.
יושבים ביחד, והיא תמיד, תמיד, תמיד הייתה לצידו, תמיד. זאת אומרת, לא הייתי רואה את נתניהו בלעדיה בפרסה, כי לדעתי גם הייתה עושה הרבה כנסת ממשלה. ולראות מתוך הטלפון שלה, שאני מניחה שזה כנראה לרס דווי, או היא החליטה לשתף את מה שעברה. אז כנראה שכתוצאה מזה, באמת לראות את זה מהמקור הכי קרוב לנתניהו. אתה יודע, אני קוראת מה שכותבים, אני גם שמעתי במוזני סיפורים, חוויתי פעם איזה אירוע, לא משנה, אבל לראות את זה שזה בא ממנה, זה מטלטל, זה מזעזע, זה קשה. ובעיקר קשה לי, קשה, אתה יודע, בסוף זה יש את ראש ממשלה, כאילו, מורה להתנהל אחרת. אמורה להתנהל לגמרי אחרת.
כן, ומה שאני לא מצליח להבין, אני לא יודע פשוט מספיק פרטים, זה מה קרה שם, כלומר, למה הורעו היחסים, למה נותקו היחסים, למה חן הרגישה כל כך פגועה כשהייתה על ארז דווי?
תראה, רק את האירוע הזה שהיא נסעה, כאילו, מהבית שלה ביפו,
כן.
לקיסריה, שהיא חולה סרטן, לאסוף אותה, ואז שעה לשבת בחוץ, וואו, כאילו, אני לא מצליחה להכין את זה, כי אתה יודע, אני...
ובסוף אומרים לה, אין צורך, אין צורך, סתם בת.
אין צורך, תראה, אתה יודע, באמת, תקשיבו, אני לא רוצה לדבר מפוזיציה. יש חברי כנסת, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, טובים, טובים פחות. עוד לא שמעתי על מקרה כזה של דמות ציבורית שככה מתנהלת. בגלל זה הזעזוע העמוק שלי, והשטח קיר הזה היה בסוף מטלטל מאוד, כי הוא פשוט בא ממקור שכל מי שמכיר את הכנסת יודע מי הייתה חני לראש הממשלה.
ואת חושבת, כולם יודעים. את חושבת שצריך לפתוח בחקירת משטרה בעניין?
אני חושבת שבכל מה שקשור להדס קליין, שהיא עדה מרכזית, כן, אני חושבת שכן. זה לא פשוט, אתה יודע, כי בכל זאת, אני מעולם, אני כמעט 10 שנים, כאילו עם ההפסקה של השנתיים, בחיים לא דיברתי עליה, תבדקו אותי, בחיים לא. ואני חושבת שעכשיו אנחנו מבינים שהיא לגמרי, בכל העניינים, היא מחליטה דברים, היא יוזמת דברים, מכונת הרעל שאנחנו מדברים עליה, מופלת על ידה בצורה רצינית מאוד, וכן, אני חושבת שזה כבר לא עזבו את רעייתי ותתמקדו בי, לא? היא חלק בלתי נפרד. מה שעברה כאן, עוברים כאן אנשים, כאילו, ביום יום שלהם.
יש ביקורת על התחקיר שאומרת שבעצם זה משרת בדיוק את קו ההגנה של נתניהו במשפט שלו, שאומר זה בכלל לא אני, זה...
מי, אני לא יודעת מי זה משרת, לא משרת. אני ישבתי והסתכלתי על זה כאדם מן השורה, אז היא חרנסת מי יש עתיד. כאדם מן השורה, זה פשוט דבר... מגיל, אין לי מילה אחרת.
כן.
הרגשה של צוות, ולכן...
אני חושב שאף אחד לא חשב שזה...
למשפט ולזה, יש יחסי אנוש. יש להיות בן אדם, יש כאילו... ועוד לא דיברתי על פרקש, על המשפחה שכולה, כאילו... שאומרת, מה, אתם חושבים שאני מטומטמת? כאילו, אתם משפחה שכולה, אתם גם מדברים על זה, ובצדק, זה אובדן ענק, שאיבדה את הגיס, שהוא איבד את אח שלו. אבל, אז איך אין רגישות לבוא ולארגן עכשיו הפגנה, והדברים שאז הם דיברו למשפחת פרקש, תראו, זה לטוות כאן רשת אמיתית.
שוב, השאלה אם כל זה, אם זה הוא מגעיל, או זה פלילי? זאת תהיה השאלה.
אני רוצה להגיד לך שהיה לי הרבה התלבטות בסוף שבוע, יש לי הרבה מחשבות, ואני אישית, כשאתה מדבר איתי היום, אני חושבת... ובאמת אחרי מחשבות עמוקות, לא רצתי מהר וכתבתי והגשתי תלונה, אני חושבת שברמה של מול הדס קליין, ובאמת זה מעורבות שלה, זה הטרדת עד בסוף, יש לזה סעיף בחוק, אתה יודע. ויש לזה סעיף בחוק. ועוד לא דיברתי על מנדלבליט, אבל יש לזה סעיף, יש לנו חוק במדינת ישראל עדיין. ולכן כן, אני חושבת שזה כבר מגיע לשם, והנה אני אומרת לך את זה, אני אומרת את זה מאוד בזהירות, ולקח לי הרבה זמן, לא אשר רצתי, אלא בעיקר כתבתי על התחושות שלי, אבל אני חושבת שהיום, במקום שבו אני רואה את זה, זה חד משמעית ברמת החקירה פלילית, והבנתי שגם הוגשו הרבה תלונות, ואני חושבת שהמשטרה, אבל עוד פעם, יש לנו גם בעיה אמיתית במשטרה, זה בטח ראיתם לעצמכם.
טוב, אבל...
אבל יש חוקרים...
זאת שמופקדת על התביעה יכולה להורות להם.
נכון, נכון, ולדעתי צריכה לעשות את זה.
טוב, היית היום בכלא, ביקרת בכלא קישון, ספרי לנו.
אז... קיבלתי אישור, הוא נותן לנציג אחד מכל סיעה, הגעתי לכלא, ישבתי עם ארבעתם, על הנוסיכה.
לא, עוד לא אמרתי את מי ביקרת, אז תספרי בשני משפטים.
ארבעת העצורים שנעצרו בעקבות באמת הירי של הזיקוקים, הם נעצרו לפני 6 שבועות, חודש וחצי, הם מוחזקים בתנאים של אסירים ביטחוניים, ומחשב במעצר עד תום ההליכים. שני דברים מאוד הפריעו לי פה. אחד, שברגע שתוך יומיים שבק אמר שזה לא טרור וירד מהעניין וגם שחררו אותה ממרתפי השבק במרכאות, מהחדר חקירה של השבק והעבירו אותה ממשטרה, אז למה הם עדיין אסירים ביטחוניים? זאת אומרת, השבק אמר שזה לא טרור. והדבר השני זה...
אבל זה סעיף האישום, אני מבין.
כן, אבל בסוף... כשאתה מתעסק בעצירים ביטחוניים ואתה יודע את זה, אתה מכיר את זה מצוין, מדובר על מרכיב הטרור, ובר שבק הוריד את מרכיב הטרור, והוא כבר
אבל לא חלק. מי שקבע את סעיף הטרור זה עמית אייסמן, זה פרקליט המדינה, הוא לא ביביסט.
לא, לא, אני חושבת שהוא טעה, אגב, אני חושבת שהוא טעה. וזה גם מה שאמרתי. וגם בואו נדבר על מעצר תום הליכים. מעצר תום הליכים זה לא עונש. מעצר תום הליכים זה או מסוכנות, או שיבוש. מסוכנות, יש שם תת אלוף במילואים. כולם שם לוחמים, כולם שם...
אני מכיר כמה תתי אלופים במילואים, הם מסוכנים, תאמיני לי.
אז אני אומרת לך, המסוכנות זה לא האירופו, וכמובן השיבוש, הם הודו, לקחו אחריות, והם גם מבינים שהם ישלמו את המחיר.
מה מצבם, מרת?
זאת, אני אישה, אז היה לי קצת קשה, אני אגיד לך את האמת, כאילו, אנשים בוגרים, הם לא יכולים אפילו להתגלח, כאילו, את אמרתי למה אתם לא, אז הראו של עשרים ביטחוניים, אין, ועכשיו הם החזירו להם, נתנו להם קצת טלוויזיה וספרים, אין להם ביקורים של משפחות בגלל שהם ביטחוניים, וכן חשוב לומר שהם מאוד מאוד פרגנו לשבת וללוחמי הכלייה ושמתייחסים אליהם מאוד יפה ובאדיבות ודואגים להם. תשמעי, אחד מהם יש לו צליה כמוני, רגישות לגלוטן, זה קשה מאוד בכלא. ובכלל זאת, יש שם אנשים גם, בסוף סוף אנשים מבוגרים. לי היה מאוד קשה, אבל הייתי איתם והקשבתי להם, ובסוף עם כל הכבוד לי, הם שיושבים בכלא, אז להם הרבה יותר קשה, והעברתי את המסר החוצה, שהם רואים את המחאה, ושהם, מה היה חשוב להם.
מירב?
מירב?
אני כאן, היה להם מאוד חשוב גם לחזק את המחאה שהם רואים, וזה קשה, תקשיבו, אני באמת אומרת לכם, אני... ביקרתי בהרבה בתי כלא ופגשתי הרבה אסירים, אין שום סיבה שהאסירים האלה לא יהיו אסירים פליליים, הם גם יכולים להיות במעצר בית. אני פגשתי, כשהייתי יו"ר הוועדה לביטחון פנים, פגשתי אסיר במעצר בית אחרי שהוא הקם מכות נמרצות את אשתו, והוא במעצר בית היה. וראינו עוד הרבה מקרים קשים, ואפשר,
אפשר. הבנו, נדמה לי שרבים, ימין, משמאל, חושבים שמעצר עד תום הליכים לא שייך כאן, אבל לא. בואי נעבור לנושא הבא ונשמע את יאיר לפיד אתמול בהפגנה.
אנחנו פה, אנחנו לא מבטרים, אנחנו הרוב! רוב טוטלי, לא מעורער, של אנשים מעוררי השראה שרוצים לחיות בדמוקרטיה, ומאמינים שממשלת החורבן... צריכה לעוף מחיינו אל פח ההשפעה של ההיסטוריה. ביבי לא באמת מתחזק, זו הנדסת תודעה. הקואליציה בקושי 50 מנדטים, העם לא איתם, אין בחירות כי הם פוחדים, פחד מוות. הם מפחדים, הם יודעים את האמת.
מספרים, הבנו, מספרים שפעם אחרי שמשה סנה, נעם בכנסת, מצאו על הדוכן פתק ועליו כתוב בנקודה זו להרים את הכל כי הנימוק לא משכנע. אנחנו בסיטואציה הזאת?
לא, אני...
אז למה הוא צועק?
אני לא יודעת מתי פעם, בפעם האחרונה שנעמתם בהפגנה, אבל הפגנה שבה משלבים מהקהל משולב, אני דווקא, היה בזה משהו לדעתי מאוד מעניין ומרומם, ואתה יודע, אנשים באים ויו"ר האופוזיציה, דווקא אני שמחה שסוף סוף אנחנו רואים אותו.
מלחמה? להכריז מלחמה?
אני חושבת שזה בעיקר על מה שקורה, אתה יודע, בכנסת, שאנחנו נלחמים בתוך הכנסת ובוועדות ובמליאה, על הדמוקרטיה, על התקשורת החופשית, הנה גם שלכם, וגם, אתה יודע, על איזה מדינה תהיה כאן, אנחנו נלחמים. אני מרגישה שאני כל יום שאני מגיעה לכנסת, אני ליטרלי במלחמה על הבית, על המדינה הזאת, על הדמוקרטיה, על התקשורת החופשית. אז וואלה, שאתה בהפגנה, אתה מרים את הכל, ואתה, כן, משולהב.
את מרגישה שיש לכם כוח?
אני גם, יש לי קטעים כאלה שעוד אני במוכן.
אבל השאלה, כמה שמרימים את הכל, השאלה אם יש כוח לאופוזיציה, השאלה אם האופוזיציה מעודדת.
כן, אני מאוד, אני חושבת שגם בכלל בחודש האחרון גם יש קצת התרוממות, אנחנו מצליחים לתרפד, אנחנו מצליחים לסכסך, וזה לא קל, כי הם 68 ואנחנו 52, אבל אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד רצינית בוועדות, במליאה. שני, מחר יהיה פיליבסטר ארוך, שלישי יהיה פיליבסטר ארוך, רביעי הם מקצרים בגלל חנוכה, זה ידוע. אבל האופוזיציה ממש קצת בשבוע שעבר, כולם, 52, זה היה לצופף שורות, זה הרבה זמן לא קרה לנו. אני חושב שמשהו כן, משהו טוב עובר על האופוזיציה בחודש האחרון, ואני מרגישה שליטר לי אתה נלחם, אתה רואה את החוקים המטורללים האלה של ה... של החוק של התאגיד, ואחרי זה אתה הולך לחוקה על חוק של לשכת עורכי הדין, כאילו מה, כל דבר הכנסת. שלא בא להם טוב, הם בתהליך רמיסה.
חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות, ביי.
תודה, ושלום לחבר הכנסת אליהו רביבו, מהליכוד.
שלום לך.
ערב טוב לכם, שבוע מבורך.
אתה בדרכך מהסיור שהיית היום?
כן, אני בדרכי חזרה מפתחת ניצנה, מרכז הסיור היה בכלא סהרונים, ומה שהיה פעם שמורת חולות. מדינת ישראל נמצאת במצב של חוסר במיטות כליאתיות באופן מדאיג, כשהאתגרים הם רבים. אני הגעתי בקובעי כיושב ראש הוועדה לעובדים זרים, בניסיון למצוא דרכים להשמיש בחזרה את חולות, אבל לא במתכונת השגויה והקלוקלת הקודמת, שכך הוא פעל בגרסה הראשונה שלו עד 2018, אלא כמקום משמורת ששם יהיו שוהים בלתי חוקיים, בין אלה שהם עתידים להיות מגורשים מהארץ, בין אלה שיש להם הגנה באמצעות בגץ ועמותות סיוע מאגרי עבודה, לגרום להם באמצעות קליעתם בגין עבירות שהם מבצעים לאינסנטיב חיובי לצאת מרצון באמצעות הפרויקט יציאה מרצון המוצלח שמדינת ישראל מקיימת באמצעות רשות האוכלוסין.
אינני שואל על אלה שעברו עבירות ונחלעו, אבל אתה ראש הוועדה לעובדים זרים, ומחסור בעובדים זרים ברור וידוע ומפורסם, אז אולי נכון להלבין את אלה שנמצאים ולא לייבא חדשים?
חלילה וחס.
למה?
אלה פתרונות שווא שהמציאות הופכת לנו בפנים פעם אחר פעם. זה בדיוק כמו שמציעים תספורות לבעלי חוב שהם בעלי הון, הם יודעים שמשתלם להם ליצור חובות, כי בסוף המדינה מתקפלת ומתרפסת, ומציעה להם תספורת שווה, אגונה וכלכלית שמעשירה את כיסם. בדיוק אותו דבר עם עובדים זרים. בדיוק באותה מידה שאני עמל יומם ולילה כדי להגדיל מחסות ולהצדיק מתן הקצאות לעובדים זרים לענפים שעד היום מעולם לא זכו להם, כמו בענף המסעדנות ובענף הניקיון ובעוד ענפים, כך אני מאוד 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 קנאי למדיניות ההגירה של מדינת ישראל. מי שיהיה פה שהוא לא אזרח ישראל יהיה פה רק בהזמנת המדינה, ויעבוד אך ורק בהתאם לויזה שהונפקה לו. הגיע לעבוד בסיעוד, לא יעבוד בניקיון. הגיע לעבוד בבניין, לא יהפוך להיות שמרטף, וכן הלאה.
אז טוב, מי הבנו את הנקודה.
ואו חורג מהוויזה שהונפקה לו, ואו הגיע לפה לא מיומן ושיקר על מערכות הסינון, יועיל לחזור לארצו ומולדתו כמה שיותר מהר.
הבנו. עכשיו, חברת הכנסת בן ארי אמרה שיש עכשיו תנופה לאופוזיציה, והיא מצליחה לבלום חקיקה ולעצור את הקואליציה. אתה בקואליציה, אתה מרגיש את זה?
זכיתי לשמוע את סיום הרעיון של חברתי הטובה מירב, החרוצה, הישרה והכנה, יאמר לזכותה, בחלק האחרון ששמעתי, ידעתה בעצמה שהגיע סוף כל סוף העת, שבה הם רואים את ראש האופוזיציה פעיל. יאמר לזכותה, היא לא משקרת. האם אנחנו פוגשים שילוב כוחות של האופוזיציה יותר מסי בשנתיים האחרונות? יכול להיות שבשבועות האחרונים מעט יותר, אבל עדיין זה זה לא משהו שבאמת יכול לאיים על יציבות ושלמות הקואליציה והשגת מטרותיה.
אתה יודע, אני זוכרת התבטאות שלך לפני כחצי שנה, שבה אמרת, אולי באמת צריך ללכת לבחירות. מה השתנה מאז?
אז אם אנחנו נדייק, מה שאמרתי, כשנשאלתי באחד הרעיונות על בחירות, אמרתי שזו לא מילה גסה אף מלהזכיר. אמרתי את זה בכוונתי לסמן לשותפי הקואליציה שאי אפשר לאיים חדשות לבקרים, ואם הם בטוחים בעצמם עד כדי כך, אז ללכת לבחירות זאת לא מילה גסה.
אמרת מדובר בממשלה ללא הישגים ועם דשדוש בהמון חזיתות.
אנחנו בהמון חזיתות השדשנו בוודאי בעת שבה דיברתי, אמצע יוני, כך הרגשתי, אני לא חוסך את שבטי, אני מבטא את עמדותיי ותחושותיי לאורך כל השנתיים ומשהו שאני בכנסת, אני לא ירא מלעשות זאת, אני לא מתכופף בפני לחצים כאלה ואחרים.
אך האם לחצים מופעלים? גם בעקבות הדברים שלך אז ביוני וגם בכלל? יש...
באופן טבעי, כשאני מותח ביקורת נוקבת שלא מתיישבת עם שאיפות שומעי מהמחנה, לגיטימי שאני יקבל הערות כאלה ואחרות, זה טבעי, ובדיוק באותה מידה שזה טבעי, כך טבעי בעיניי לשמור על ערכיי שאיתם הגעתי לכנסת, ולפעול בשם השליחות שאיתה הגעתי לחיים הציבוריים.
והערכים האלה כוללים למשל עכשיו מאמצים להדחתה של היועצת המשפטית לממשלה, או שאתה לא שם?
אני לא חבר ממשלה.
אני יודע.
כך שבין כל וכל אני לא מכריע. יחד עם זאת, כבר בשלבים הראשונים של הקמת הממשלה, חוויתי את דעתי, יועץ משפטי, באשר הוא אמור לספק פתרונות איך לבצע מדיניות ולא לחשק אותה. טבעי שיהיו חילוקי דעות מעט לעט, אבל אם זה דבר שחוזר על עצמו באופן סיסטימטי, לגיטימי יהיה לבחון את המשך קבלת השירות ממקבלי השירות ומזמין השירות. מזמיני השירות של הייעוץ המשפטי לממשלה, זו ממשלת ישראל, היא נבחרה במנגנון דמוקרטי באמצעות ועדת איתור, אותה ועדה שבחרה בה, טבעי שתדון במידת הצורך ועל פי בחירת והחלטת חברי הממשלה, בלגיטימיות המשך הישארותה בתפקידה.
ומה לגבי החוק שאמור להסדיר את אי גיוס בני הישיבות? אתה גם לגבי הנושא הזה התבטאת בעבר ואמרת שהם כן צריכים להשתלב במאמץ.
חד משמעית, לא צריכים לדייק, חייבים. צריכים, אפשר לפרש את זה אולי לכן, אולי ללא. חייבים, והם לא מובן המילה. חוק שתכליתו יהיה להכשיר אי גיוס, לא אתמוך בו. חוק שיבטא את צורכי צה"ל, שצה"ל וכלל מערכת הביטחון יאמרו מה הם צריכים, איך הם צריכים, ומהם המנגנונים שאיתם הם יודעים לתת ערבויות, שבן תורה חרדי נכנס לצבא חרדי וגם יוצא ככזה מבחינת המערכת, הוא חוק שיהיה חייב לעבור, נהיה חייבים לתמוך בו, ואני משוכנע שבסוף בסוף בסוף גם הנציגים החרדים אחינו שנמצאים גם בממשלה וגם ראשי וגדולי ישראל יתמכו בו.
זה אומר שתצביע נגד היה ויעלה חוק הזה?
איזה חוק? חוק שמסדיר גיוס.
שמסדיר גיוס, נו, אתה יודע למה אנחנו מתכוונים. שלא יהיה גיוס.
אז הנה אני מבהיר.
כן.
חוק שלא יעבור את המסלול המתבקש, שיעקוף או יתעלם או יוותר על דרישות צה"ל, ולא יעבור בוועדת חוץ וביטחון, והתכלית שלו תהיה תכלית לאי גיוס חרדים, לא אתמוך בו. חוק שיסיר גיוס, אני מקווה שכדרכי אני מבטא את עמדתי ועמדותיי בצורה כזאת שלא משתמעת לשני פנים.
עמדתך
לא
ברורה, ברורה לגמרי. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה, שבוע מבורך, בשורות טובות.
שבוע טוב, תודה. פרסומות ונשמע.
אתם מאזינים לחמש בערב עם מאיה זיוולף ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM.
שלום וערב טוב לאלוף במילואים יעקב עמידרור, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון ולשעבר ראש המטה לביטחון לאומי.
שלום וברכה, ערב טוב.
תימן, אנחנו צריכים לתקוף בתימן ולהרביץ להם חזק או ללכת לאיראן?
אנחנו צריכים לתת פריוריטי גבוה לאיראן, כל מה שלא מפחיל לנו להתכונן לאיראן, אנחנו צריכים לעשות גם בתימן, אבל אין ספק שהפריוריטי צריך להיות איראן. הנזק שהתימנים עושים לנו הוא ממש לא גדול.
זה כולל את סגירת נמל אילת למשך שנה?
כן, יש לנו רק 5% מהיצי שלנו מהדרום, 20% מהיבוא שלנו. לא חסר בישראל שום מוצר שהגיע מהמזרח, ואין שום מוצר שישראל רצתה לייצב ולא הגיע למזרח. יותר קשה, בחלק מהמקומות טיפה יותר יקר, בכל קנה מידה שהוא לא נוגע לכבוד הלאומי שסגרו לנו את נמל אילת, אלא נוגע לכלכלה, הנזק הוא מועט ביותר, ובסוף מדינת ישראל צריכה לבחור את המלחמות שלה, ויש לה מלחמה הרבה יותר חשובה.
יעקב, אתה יכול טיפה להגביר את קולך?
כן, אמרתי, בסוף אנחנו צריכים לבחור את המלחמות שלנו, יש לנו מלחמה הרבה יותר חשובה נגד איראן.
יכול להיות אבל שהחות'ים יראו כי טוב בעקבות שתי הפגיעות המוצלחות האחרונות שלהם, ויגבירו את הלחץ עלינו, ואז לא יהיה מדויק להגיד שהם לא מאוד מפריעים לנו?
תראי, ההצלחה שלהם זה שהם פצעו 12 אנשים בתל אביב. אנחנו, הפגיעה בהם כמובן היא הרבה יותר משמעותית. אבל אם הם יגיעו למסקנה שזה מה שמשתלם להם וינסו להיות עוד יותר אגרסיביים, אז יכול להיות שצריך לשנות את המדיניות, אבל בינתיים, נקודת, כשאת שואלת עכשיו, האם יש איזשהו אמצעי שעומד בפני הצבא, והצבא אומר, תשמעו, אני צריך אותו לאיראן, לבזבז אותו על תימן, התשובה היא לא. אם יש משהו שאני לא צריך לבזבז אותו, אפשר לעשות גם וגם, אז כמובן זה בסדר גמור, אבל הרי שאל מה להעדיף, זה לא ספק שצריך להעדיף את איראן.
מה הסוד של החות'ים? הלא הסעודים נלחמו בהם והמפרציות ושנים זה נמשך, ונראה כאילו גם כשפוגעים בהם זה לא משפיע עליהם.
תראה,
איך אפשר כן להכאיב להם?
הסוד שלהם זה הפרימיטיביות שלהם. אם אתה תיקח סוחר עשיר ותודיע לו שאתה מנתק אותו מהבנק, הוא ינשק לך את הרגליים רק שתחזיר לו את היחסים עם הבנק. אם אתה תיקח מקבץ נדבות בצומת רחובות בתל אביב ותגיד לו אני מנתק אותך מהבנק, הוא ירים את העיניים, יגיד, טוב, חבל, וימשיך לקבץ דבות, זה לא מאוד מפריע לו. בחברה מאוד פרימיטיבית, מדינה מאוד מפגרת, אז גם שאתה פוגע, לא קרה שום דבר, הם רגילים תנאים קשים, עכשיו שהם תנאים עוד יותר קשים.
אז אם ננתק אותם מאיראן, זה כן אמור לכאוב להם, לא? אם אנחנו, כמו שאת אומר, נפגע בראש הנחש.
נכון, אבל אם נחסל את איראן ככוח בעל משמעות שיכול לעזור להם, אז התשובה היא כמובן כן. לנתק אותה מאיראן זה קשה, איראן נמצאת בקרבת מקום, מעבר למפרט, אפשר בשיתוף פעולה עם האמריקאים להפציץ להם את כל הנמלים לרמה כזאת ששום דבר לא ייכנס לתימן. ייקח זמן, זה לא בלתי אפשרי אבל.
זה נשמע מעט מייאש, כי כאילו התחושה היא שאין לנו הרבה מה לעשות אם ככה.
נכון, אין לנו הרבה מה לעשות, כי גם אין לנו הרבה נזק מהם. זה לא צריך להתייאש, זה צריך להסתכל על המציאות בעיניים. לא אמרתי, יש לנו 6-7 אויבים, הם יכולים לעשות לנו נזק מינימלי. אנחנו צריכים להתרכז באויבים שיכולים לעשות לנו נזק מקסימלי, למה זה צריך להיאש? זה פשוט עניין של היגיון.
איך אתה מסביר את זה שהעולם לא, אנחנו אמרנו סגירת בבל מנדב, זה בעיה של כל העולם, העולם לא התרגש מאוד, כן, הם מפציצים, אבל תעלת סואץ, הנפח שם ירד באופן משמעותי, וסין סובלת מהסגירה הזאת.
תראה, בסוף כל מדינה מחליטה מה חשוב לה ומה לא. וכנראה שהעולם, הכלכלה העולמית, לא כנראה, הכלכלה העולמית התארגנה, שתים קצת יותר, אבל אין נזק מאוד גדול לכלכלה העולמית.
טוב, אז אני מבין ש... לא,
לכלכלה העולמית. מה... באמת, זה המצרים, ואין דמה, הסודנים, אף אחד לא נכנס לפורט סודן, אני מתאר לעצמי.
כן, גם הם לא...
למי אכפת?
הם לא נרעשים, העובדה שתלצו את זה.
לא, העובדה שהמצרים בכלל לא לוקחים חלק במבצע הזה נגד ה... בכלל לוקחים חלק במבצע נגד החות'ים. איפה המצרים? רגע, יש להם צי גדול. הוא לא עושה שום דבר. כי בסוף אתה בוחר את המלחמות שלך, אתה מחליט מה אתה לא עושה.
אז בואו נעבור מהחות'ים לחמאס, למשהו שיותר קרוב אלינו. אנחנו מדווחים כל הזמן על דיבורים, על עסקה, פרטים יוצאים, לא ברור כמה מהם נכונים, כמה לא, אבל האם מבחינה ביטחונית ישראל יכולה להרשות לעצמה עסקה כוללת שמכריזה על סיום מלחמה?
אין לי שמץ מושג מה יהיה בעסקה. ולכן אני לא מדבר עליה. אין לי ממש שמץ מושג.
אבל אנחנו צריכים להעדיף, צריכים להעדיף עסקה חלקית?
אנחנו צריכים, בסוף, 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 אנחנו יכולים להיות גיבורים וצודקים והכל, ונשאר עם החטופים בידיים של החמאס. ונהיה צודקים דרך אגב. וכל מי שנשאר שם זה נורא. ולכן אנחנו צריך כנראה להתגמש הרבה יותר מעבר למה שנתגמש נכון, אם זאת הדרך היחידה להוציא לי שם חטופים, אז צריך לעשות את זה. ויש קווים אדומים שנוגעים בעיקר למצב האסטרטגי לאחר מכן, שבו אני מקווה שנהיה מספיק עקשנים.
ופה הרשות הפלסטינית שנלחמת עכשיו בכל מיני גדודים בג'נין, מנסה להוכיח שהיא פרטנר להיכנס בנעלי החמאס לעזה?
תראה, הם עושים את זה כי הם איבדו שליטה, והם מבינים שהם יאבדו שליטה, זה יהיה להם נורא. לא עושים את זה בגללנו. אני מבחינתי אין שום סיבה לא להכניס את הרשות הפלסטינית לעזה, זה פשוט חסר משמעות. זה רשות חלשה שאין מנה שום סיכון פוליטי, זה פה אנשים... חושבים שמזה תצמח מדינה פלסטינית, תאמין לי, מהחברה המושחתים האלה שום דבר טוב לא יצמח, לא לפלסטינים ולא לנו. ויכול להיות שזה בסוף יהיה הפתרון. בינתיים, לדעתי, הם לא ייכנסו, כי במצב הנוכחי, החמאס יהרוג אותם.
אלוף במילואים יעקב עמידרור.
תודה לך, ואגב, אתה מקבל ציון לשבח על כך שאמרת, על התשובה שלך, אני לא יודע, ולכן אני לא אגיב על זה, זה באמת נדיר ולא מובן מאליו.
כשהשתחררתי מהצבא, הזינו אותי לאיזה ערוץ טלוויזיה, ואמרתי לדברת שתלפנה אליי, תראי, אני לא בקי בנושא, אז אין לי מה להגיד ואני לא אבוא. אז היא אמרה לי, ממתי זה סיבה לא להגיע לטלוויזיה?
בדיוק.
הזמינו אותי היום לשאלה מי יהיה הרמטכ"ל הבא, ועניתי, אין לי מושג.
נכון, זאת התשובה כנראה.
אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה.
תודה רבה
גם לכם, וערב טוב.
ערב טוב. שלום לאלוף במילואים, אלוף משנה. כן, כן, כבר שידרתי. במילואים מאיר מוסט, יושב ראש מטה טייסים ולוחמים נגד סרבנות, מפקד טייסת 69 לשעבר, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב.
ראינו בסוף השבוע שתי פגיעות של החות'ים, שכאדם היישוב מאוד מדאיגות. כמה אנחנו יכולים לסמוך על חיל האוויר, על ההגנה האווירית, שילמדו מהמקרים האלה ויוכלו אולי למנוע הישנות מקרים כאלה?
הערכתי מהניסיון שלי בחיל האוויר, ושאפשר לסמוך על חיל האוויר, גם בקטע ההגנתי, מובן, בעיקר בקטע התקפי, אבל בקטע הגנתי, להפיק לקחים ולתקן, אם זה עניין טכנולוגי או אם זה עניין מבצעי. אני מניח, אני שוב לא רוצה לפרט מה אני חושב ומה אני יודע בהקשר הזה, אבל אני סמוך ובטוח שישתפרו. להגיד שזה 100% הגנה תהיה מעכשיו ואילך, כמובן שלא. דבר אחד חשוב להגיד, שאני לא בטוח שמדגישים את זה מספיק, קראתי, אבל אני חושב שלא מדגישים את זה מספיק, זה נושא התראה. אני חושב, במיוחד ב-4 בבוקר, להתחיל להזניק כל מיני אנשים מבוגרים לתוך הממדים, זה פיגוע לא קטן לכשעצמו, לא מדבר על ה...
אני לזה, אבל התראה של 45 שניות זה לא מספיק. ויש הרבה יותר מרחב כשהטיל יוצא מתימן.
הטיל לוקח לו איזה רבע שעה נניח להגיע, יותר גודל, ואני חושב שצריך להתחשב בדברים האלה, ולהקדים את ההתראה, לתת התראה יותר מוקדם. לדבר על העירות, כן. אני שוב לא רוצה להתייחס לעניין הזה.
לא, לא ניכנס לפרטים האלה, אני גם לא יודע בזה כן. שום דבר אחר. עכשיו, בשבוע שעבר היה תחקיר בחיל האוויר, והוצגו ממצאי התחקיר הפנימי, למחה ולבחירי החיל מדרגת סגן אלוף המעלה, ומסתבר שלפחות לפי מה שיצא מזה, שכולם אחראים אבל אין אשמים. מה אתה חושב על מה שהיה שם?
אני רוצה להקדים ולומר שפו גדול לחיל האוויר על ההתנהלות שלו ועל בוא נגיד על הפעילות המבצעית שלו מהשמיני באוקטובר. באמת עבודה יפה מאוד, גם בקטע הקרוב של הסיוע לכוחות היבשה, עבודה עם כוחות היבשה, וגם תקיפות בעומק, גם ראינו את זה, רגע דיברנו על, על תימן עם החותים, אבל גם באיראן, סוריה, לבנון, בעצם בכל שבע, כל שבע הזירות. אז זה דבר ראשון, זה ההקדמה. אני רוצה להתייחס בהקשר הזה של התחקיר, יהיה לחמישה דברים. ראשית העיתוי, 14, אנחנו 14 חודש אחרי השביעי באוקטובר. לא ראיתי דבר כזה בחיל האוויר שמתחקרים דבר כזה משמעותי שנה וחודשיים אחרי שהוא קרה. שהייתי בחיל האוויר, אפילו במלחמת יום הכיפורים שנלחמתי בה, תחקרנו כל יום. ידענו כל יום מה הלקחים של אותו יום, של הדברים שקרו והפעילות שעשינו, איך לתקן למחרת.
אז אתה אומר, לא תחקרו בשמונה באוקטובר, או שתחקרו אבל שמו את זה בצד ורק עכשיו מנתחים את התחקיר?
אני חושב שלא תחקרו. אני יודע שתחקרו לא עכשיו לפני שבוע, כמו שאתה ציינת, או בוא נגיד שזה כבר כמה חודשים, מעט כמה חודשים אחורה, התחקיר כבר היה מונח בפני חיל האוויר, פקד חיל האוויר, והעלו את זה לרמטכ"ל. אבל זה המון זמן. זה המון זמן, גם אם זה נניח שנה או 10 חודשים, זה גם המון זמן. דבר שני, זה מי הצוות המתחקר. אני מכיר את מי שתחקר הצוות, ראש צוות התחקור שם, הוא איש נהדר כמובן, ואני רק יכול להגיד עליו דברים טובים, אבל אני חושב שהצוות המתחקר של אירוע כזה משמעותי, כזה טראומטי, צריך להיות מישהו מבחוץ, צוות מבחוץ, שצריך לתחקר את הדבר הזה, ולא מישהו מתוך חיל האוויר, או שהרגע יצא מתוך חיל האוויר. זה דבר שני. דבר שלישי, זה איזה דברים, איזה אירועים תוחקרו בתחקיר הזה בשביעי באוקטובר. למשל, כל נושא אירועי הסרבנות, סרבנות, שקדמו לשביעי באוקטובר, כל הטיפול בסרבנות, כל הקטע של הכנסת הפוליטיקה לצבא, לא תוחקר. כל הנושא של הפגיעה בקשרות, וכל הנושא הזה של אירוע סרבנות לא תוחקר, ואני חושב שזה חשוב היה להיות מתוחקר כחלק מהתחקיר הזה. הנושא הרביעי, זה התחקיר עצמו, מה בדיוק הדברים שנאמרו שם ותוחקרו.
למה לא ימריאו הכתבמים, ולמה לא ירתו את הרחפנים שימריאו מהרצועה וכו' וכו'. דברים שהם באמת באחריותו הישירה של החיל.
נכון מאוד. נכון מאוד, הדברים האלה, אני לא קראתי אותם, ואני הייתי שמח אם אני אקרא אותם, אני אתייחס לזה ברצון. והדבר האחרון שאתה העלית את זה, אני חושב, בדבריך, זה הנושא של לקחים ואחריות אישית. אני מצפה ללקיחת אחריות אישית מצד מפקד חיל האוויר, וכל צוות, כל פקודת, קבוצת הפקודות שלו, והמפקדים בחיל האוויר, לכל המחדל שהיה מחדל הסרבנות והטיפול בה, ומחדל השביעי לאוקטובר. אני שוב, אני לא מדבר כרגע על מה עושים עם איזה טיפול ואיזה כך הלאה, להגיד, טעינו, אלה הדברים שאנחנו חושבים שנעשו כאן שגיאות מהותיות, ולעמוד בפני הציבור, ולהגיד את זה.
אלוף משנה מאיר מוסט, אנחנו צריכים לסיים, דבריך היו ברורים לגמרי. תודה רבה.
בבקשה.
תודה. פרסמות ונשוב. שפם. אריה, אתה זוכר שביוני 2018, מזמן נחשפה פרשת התעללות בסוהרות?
אני זוכר שניסו לטייח את הפרשה הזאת, וקברו את התלונות שלהם, גם בשבס, ואחר כך גם לא הייתה התלהבות גדולה.
כן. היום, כן, 2024, דצמבר, נפתח בבית משפט השלום בטבריה, משפטם של מפקד בית הסוהר, וקצין המודיעין של הכלא לשעבר, שלום לעורכת הדין קרן ברק, מייצגת ומלווה את הסוהרות המתלוננות.
שלום לך.
שלום, ערב טוב.
לקחו את הזמן. טוב.
אני קיבלתי את הפרשה הזאת בפברואר 2019, זאת אומרת גם בשבילי זה ציון, נקודה ציון דרך של באמת פרשייה שעברה הרבה טלטלות, ויש פה, זאת אומרת, התיקים האלה הוגשו, הכתבי אישום הוגשו כי ערר שהוגש לפרקליט המדינה התקבל, שזה אירוע נדיר בפני עצמו.
בואי נזכיר למי שכבר הספיק לשכוח, תחילתה של הפרשה בין 2014 ל-2017, נכון?
נכון, זה הפרשייה שבמהלכה שש סוהרות נפגעו וכולן נכללו בכתב החשדות נגד מחמוד עטאללה, נכון.
ואז... מחמוד עטאללה הוא אסיר, המחבל אסיר עולם בכלא.
נכון, נכון, הסוהרות פגשו אותו בחודש שעבר בהקראה, הוא עמד שם, ודיבר, וכן, הגיע יומו.
ואז... הוא כבר אורז את החפצים לקראת שחרור בעסקה? או שהוא לא דיבר על זה? לא חשוב.
אני חושבת שהוא משתעשע עם הרעיון, אני קיבלתי איזושהי אינדיקציה כזאת. אני אומר שרק היום קיבלתי איזושהי אינדיקציה.
אבל המשפט היום, המשפט עוסק בקציני שבס, שהם סרסרו לכאורה ב...
אז יש שלושה תיקים, אז נכון, יש שלושה תיקים שמתנהלים. אחד במחוזי נצרת, שזה תיק האונס, נגד מחמוד, עוד אחד בשלום נצרת, שזה מחמוד עטאללה, שפגע בעוד שלוש סוהרות, ויש לנו את תיק הסוהרים, כך מכנים אותו בפרקליטות, שזה בסם קשקוש ורעת בשה, והם בבית משפט השלום בטבריה. שלושה תיקים שמתעסקים באותה פרשה במקביל.
והיום נפתח המשפט של הסוהרים.
הקצינים, כן, קצינים. נכון.
שמה נכון. מייחסים להם?
הפרת אמונים לשניהם, ואי מילוי חובה. זאת אומרת, לפי כתב האישום שפתוח לעיון הציבור, הם שמעו תלונות בזמן אמת, הם לא התייחסו לדיווחים שהסוהרות עצמן, שתעדנה נגדן, והסתכלו להם היום בעיניים, אחרי שראו אותם פעם אחרונה ב-2017, אז... אלו החשדות שהם יכלו וידעו והיו צריכים למנוע, וגם את ההפקרות שבכלל הסוהרות שהוא, אף לא למעלה מדקה אחת זה לא תקין בחברת אסיר ביטחוני בארבע עיניים, ושם אנחנו מדברים על שעות ארוכות שכל אחד בלטה לידו כשהוא לא עזוק. זאת הייתה, ארי, אתה בזמנו שוחחנו על זה, ואתה מודע לחומרת ה... הפרשה, אני זוכרת.
כן, ודאי, ודאי. תגידי, את אמרת שהם הסתכלו להם בעיניים, הם היו שם היום באולם המשפטים?
בוודאי, אנחנו הגענו, כולנו, בוודאי כל אחת הגיע בלוויית אמא, ככה, אתה יודע, זה עניין גם, אתם יודעים שגם האימהות עצמן קשה להם עם זה, כל אחת הגיע עם אמא שלה, וזה היה באמת סגירת מעגל, איך אמרה לי אחת מהן, מספיק לי שיש מסמך שאומר מדינת ישראל נגד המפקדים שב-2018 קראו לנו שקרניות. והנה, עברו השנים והצדק יוצא לאור, וזה באמת סגירת מעגל בכל הכבוד לחבורת בנות האלה, שלימים התגבשו, אבל לא הכירו אחת את השנייה רובן בזמן אמת. זאת אומרת, אין פה איזה מין משהו שמשותף להם, חוץ משותפות גורל אגום. ומה? לכל הידיו של מחבל ולהיות מופקרות.
ומה מצבן היום?
הן משתקמות לאט לאט, הן עדיין מקוות ששב"ס יבוא לקראתן קצת ויחבק אותן יותר. אני חושבת היום, אחרי שבאמת המערכת לרבות שב"ס, כמו שאריה ציין בהתחלה, מסתכלים על עצמם בעיניים, היום זה קצת אנשים אחרים היום נמצאים בפיקוד. אני יכולה לומר לכם שאין אף לא קצין אחד, וזה נבדק כמה פעמים, שנשאר בשב"ס שאיכשהו היה קשור לפרשה הזאת. כולם פרשו פרישה מוקדמת.
זה עוד לפני הכרעת הדין וגזר הדין וכולי. טוב, עורכת הדין קרן ברק, תודה רבה לך.
זאת תמונת ניצחון. אם מחפשים את תמונת ניצחון של חבורת נשים אמיצות.
תודה רבה.
אז באמת, שיהיה ערב טוב, תודה לכם.
תודה,
תודה רבה.
תודה, תודה.
אריה, שושית חיכתה 1500 שנה, תחכה גם מחר.
הוצאת לי את המילים מהפה.
תודה רבה לאסף נבו, שר פלסנר, אורחים מפיקים, איציק אהרון פה באולפן אחרי על השידור, אורחי הדיגיטל מיכל קדוש, גיא רביב ואליעזר בן יהודה, אחרינו ספורט עם קופמן ועם פרימו. אריה, תודה רבה לך, אנחנו ניפגש פה ביום שלישי, מחר תהיה פה גם, אבל...